בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ערב טוב ומבורך על כולכם, ילדים ובוגרים, מאזינינו היקרים. לכבוד חג השבועות הבא עלינו לטובה, אנו מזכירים הערב שוב את אחד המנהגים המרכזיים הקשורים בחג זה, והכוונה לעניין הקשר שבין חג השבועות לבין המשקה החשוב, המרווה והבריא הזה, הקרוי חלב, שכידוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. מקור המנהג מובא בפשטות ובקיצור בשולחן ערוך, ונוהגים בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב. ויש למקור המנהג חמישה טעמים. אחד. משנה ברורה כותב, נוהגים בקצת מקומות לאכול דבש וחלב, מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב, כמו שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. 2. כמו שלוקחים בליל פסח, זכר לקורבן פסח זרוע, וזכר לקורבן חגיגה ביצה, כך אוכלים מאכלי חלב ואחר כך בשר, זכר לקורבן שני הלחם, שהיו מביאים בחג השבועות לבית המקדש. 3. עד מתן תורה, הותר לישראל לאכול בשר נחירה, ללא שחיטה, כשירה, ובהמה טמאה. ועכשיו, מיד בנתינת התורה, נצטוו על השחיטה, ועל מאכלות אסורות, ונאסרו על הכלים, ולא היו יכולים להגעיל את הכלים בשבת, כי לכו לאלמה בשבת ניתנה תורה לישראל, ולא היה להם מה לאכול, והוכרחו לאכול מאכלי חלב. משום כך, נוהגים גם כן לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, זכר ליום מתן תורה שאכלו בו מאכלי חלב. 4. 8 שמות יש להר סיני, ואחד מהם גב נונים, מלשון נקי, שהיה סיני, היה נקי כגבינה שמבריקה. ולבסוף, 5, משום שהתורה אינה אוהבת אלא שפלות, ומאכלי חלב מרמזים על שפלות וענבה. כאן נעבור יקרים ישירות לסיפור הקשור כמובן בחלב, והוא נושא אותנו הרחק לגרמניה לתקופה שלפני למעלה מ-100 שנים. ושם נפגוש את מי? הנה הקשיבו. הקשיבו לסיפור ותראו. ושם הסיפור הברון הצדיק. והוא נכתב על ידי יונה נווה. המוזר ביותר מבין האורחים בחוות הנופש הנאה שבירקתי עיר הקיץ מריינבד, היה יהודי שומר מצוות אשר שהה שם מסיבה בריאותית, והיה מקפיד על קלה כחמורה במצוות. ועל אף שמשך בכך תשומת לב, וגם ללא מעט גבות להתרומם בתימהון ובפליאה, הוא בכל זאת הקפיד בעקביות ובחומרה על שמירת המצוות. האורח הזה נקרא הברון וולפגנג רוטשילד מפרנקפורט. חוות הנופש הנאה, שהייתה ממוקמת בפרברי העיר ליד היער הגדול שעתר את מריינבד, משכה אליה אנשים רבים. חלקם באו לכאן מסיבות בריאותיות, וחלקם סתם כך על מנת לנפוש ולהנות. ואנחנו מדברים, להזכירכם, על מציאות שהייתה לפני 100 שנים ויותר. עיירת הנופש הזאת, מריינבד, נראית כאילו הוא עתקה ביד אומן מגלוית נוף צבעונית. ירק החורשות וכחול האגמים מנומרים בחתמי לובן של ברבורים צחורים ששוחים בשלווה במים. כולם מצטרפים לתמונה משובבת עין של יופי מושלם. במרכזה של החווה הקסומה, הממוקמת כאמור בשולי העיירה, ניצב בית אחוזה, מעוצב בסגנון עתיק, בעל קשתות וצריחים מרהיבים, מוקף בגינת נויס הסגונית ובחרי דשא שנראו כמעט אינסופיים. ארמון קטן. פרנסתם של בעלי המקום היפהפה הזה נמצאה להם בשפע, שכן התארחו בו שרים ואצילים, עשירים ואלילי הון מכל רחבי אירופה. בעל הבית היטיב להכיר את אורחיו. הוא ידע להציע להם מסעדות ומקומות בילוי, מסעות ציד ואתרי שעשועים. כל מה שיכול להנעים את חופשתו של בן החברה הגבוהה. לעתים היו מגיעים לחווה אורחים יוצאי דופן, דהיינו יהודים שומרי מצוות, שהגיעו למעיינות החמים של מריינבד לצורכי רפואה. בד הוא כידוע בגרמנית רחצה. ונהגו לאכול במסעדה הכשרה שבעיר. כן, הייתה שם מסעדה כשרה. בעל המקום למד להכיר אותם, וידע שאל לו להציע להם לצעוד בחדר האוכל המפואר של חוותו. אם כי בינו לבין עצמו התקשה להבין כיצד מסוגלים הם לוותר על מעדני המלכים שמכין הטבח המיומן שלו, השף. אולם כאמור, המוזר ביותר מבין האורחים הללו, מבחינתו של בעל הבית כמובן, היה העשיר שבהם, הברון וולפגנג רוטשילד מפרנקפורט. לאוזניו גונב זה מכבר, כי הלא הוא בעל רכוש כספי אגדי, עסקיו חובקים זרועות תבל בכל העולם, וכי ממשלת רוסיה למשל, בראשותו של הצאר ניקולאי הגאה, דוחה בקביעות את כל הצעותיהם של האנשים העשירים שבעולם, ומעדיפים לחתום על חוזים מסחריים דווקא איתו, עם האיש החשוב הזה, וולפגנג רוטשילד מפרנקפורט. הוא היה אחד האורחים העשירים שפקדו את חוות הנופש, אולם התנהגותו לטעמו של בעל הבית לא טעמה כלל את עושרו ואת מעמדו הגבוה. למען האמת, היא נראתה בעיניו משונה ומוזרה עד להדהים. כבר בערב הראשון בו התאכסן אצלו הברון וולפגנג, נזדמן לו לבעל הבית לעמוד על מקצת מן השגיונות של האיש המשונה הזה. הברון לא התעניין כלל כמו שאר האורחים במקומות השעשועים שבסביבה. במקום זה ביקש לדעת מאין מגיעה אספקת החלב של חוות הנופש. יש לנו רפת משלנו כאן באחוזה? השיב בעל הבית המשתומם, עם פרות חולבות משובחות שחלבן הטרי מגיע מדי בוקר הישר למטבח שלנו. נראה כי הברון הנכבד החליט שלא לחדול להפתיע את האיש בשאלותיו. הוא המשיך והתעניין, היכן בדיוק נמצאת הרפת ומתי מתבצעת החליבה? כששמע שחולבים את הפרות בחמש בבוקר, ביקש מבעל הבית כי יועיל לשלוח את אחד המשרתים להעירו לפני עלות השחר וללוותו אל הרפת, שכן רוצה הוא להיות נוכח בעת החליבה, לא פחות. לרגע קל שכח בעל הבית את נימוסיו הטובים והמעודנים. הוא עמד פעור פה מול האורח שלו, אחד האנשים העשירים והמכובדים ביותר בגרמניה, ובהה בו בעיניים לטושות ובחוסר אמון. הברון וולפגנג רוטשילד חפץ להשכים לפנות בוקר, את כל שאר האורחים עדיין מתהפכים על יצואם הרך. ורוצהו לצאת לקור העז ולדשדש בשלג אל הרפת על אדמתה הבוצית וריחותיה הבלתי נעימים כדי לצפות בחליבה של הפרות? אלו תחביבים מוזרים עשוי להמציא מוחם של עשירים משועממים. הברון, כך התברר לו עד מהרה דבק בתחביבו, בעקשנות מדהימה. משך כל זמן שהותו בחווה, השכים קום מדי בוקר בכפור ובשלג, ועשה את דרכו אל הרפת, מקום הבילוי האחרון בעולם, העשוי למשוך את ליבו של מישהו. נעול במגפי הגומי הגבוהים, אותם השאיל לו אחד הרפתנים, עמד אותו עשיר מעודן במרכז הרפת המאופשת, על ערימות החציר שלה וריחותיה הנודפים למרחוק, והתבונן בעניין בחליבתן של הפרות. כאילו הייתה זו לפחות עסקה מכניסה של ניירות ערך בבורסה של פרנקפורט, או מסחר מבטיח בסחורות משובחות. כך הגדיר בעל הבית בליבו את המחזה המשונה. אלא שאת פשרו האמיתי של המחזה לא הבין כמובן. הברון וולפגנג רוטשילד, שמעון בנימין וולף בשמו המלא, היה יהודי ירא שמיים ומקפיד במצוות. כשנאמר לו על ידי רופאו להרבות בשתיית חלב, כך נצטווה בקפדנות, הרי הוא הברון דקדק לצרוך חלב ישראל דווקא. וכשיצא לחופשת מרפא במריינבד, בה לא היה מצוי חלב ישראל, הקפיד להיות נוכח בעת החליבה כפי שדורשת ההלכה, ולוודא שהחלב אינו מבהמה כשרה וטהורה. הקושי שבדבר לא הרתיע אותו, אף לא ההסברים של המקורבים לו, כי אין הדבר יאה ולא נאה, לברון אציל ומכובד, לבוסס ברפת כאחד מפועלי החווה העלובים. בעבורו לא הייתה בכך פחיתות כבוד. כמו בביתו המפואר בפרנקפורט, המיין, כך גם בחוות הנופש במריינבד, ובכל מקום אחר בו שהה, הקפיד הברון על קלה כחמורה, ושמר בגאווה על כל קצהו של יוד בהלכה. הברון הצדיק מפרנקפורט, כך כינו בני תקופתו את הברון שמעון בנימין וולף, אחד מבניה הידועים לתהילה של משפחת רוטשילד. אביו קלונימוס קלמן יסד את סניף בנק רוטשילד בנפולי שבאיטליה. אך כשגדלו ילדיו וזקוקים היו למקומות חינוך נאותים, חזרה המשפחה לפרנקפורט, שהייתה עדיין באותם ימים עיר ואם בישראל. הנער הצעיר נשלח ללמוד תורה מפיהם של שניים מגדולי חכמי אשכנז, רבי שלמה פוזן ורבי זלמן פרום. מפיו של הרב פרום, שהיה לרבו המובהק, המשיך ללמוד אף כשהתבגר, והיה לבנקאי עשיר ועתיר נכסים. מדי יום נוהג היה להתפנות לשעתיים מכל עסקיו המסועפים, ולפנות לבית רבו לשיעור קבוע בגמרא ובשולחן ערוך. אהבתו לתורה וללומדיה הייתה לשם דבר בקרב יהודי פרנקפורט. בבית המדרש שהקים ליד ארמונו המפואר הושיב 10 תלמידי חכמים מופלגים שעשו לילות כימים בלימוד התורה, וכל פרנסתם הייתה עליו. לישיבות ולמוסדות התורה בגרמניה, בפולין ובליטא נוהג היה לתרום ביד רחבה, בנדבנות רוטשילדית ידועה וטיפוסית. גם נצרכים לאין ספור ואגודות צדקה נהנו מידו הפתוחה. רבות סופר על יראת השמיים המיוחדת של הברון שמעון בנימין וולף, שהיה בזמנו לפארה של שושלת רוטשילד. כשהחליט לרכוש לעצמו תפילין חדשות ומהודרות, טרח לחפש אחרי סופר סתם צדיק ומומחה, ולא נחה דעתו עד שפנה לרבי שמעון סופר, רבה של קרקוב, שבפולין, וזה שיגר אליו סופר ירא שמיים מופלג, שכתב כל תיבה ברטט ובזיע. גם את מצוות כתיבת ספר התורה קיים הברון הצדיק, ואף לשם כך הזמין במיוחד סופר מהולל מפולין שישב בארמונו והיה סמוך על שולחנו עד שסיים את כתיבת הספר. אחת מבנותיו נישאה לקרוב משפחתה בן לענף אחר של בית רוטשילד, לברון אדמונד בנימין רוטשילד מפריז, שלימים התפרסם ברחבי העולם היהודי כמובן בכינויו הנדיב הידוע. בעיקר בארץ ישראל נישא שמו בפי כל בהערצה, שכן הוא היה קשור בקשר בל ינתק לתולדותיה של ארץ ישראל במאת השנים האחרונות. אבל זה כבר נושא אחר הראוי לסיפור נפרד וחשוב ומכובד בפני עצמו, ועליו אם ירצה השם נספר פעם אחרת. היום, לכבוד חג השבועות, התרכזנו יותר כזכור בסיפור על החליבה הכשרה של הפרות בחוות הנופש מריינבד, ועל תשומת ליבו המיוחדת של הברון הצדיק מפרנקפורט לחשרותו וטהרתו של החלב. אותו היה צריך לשתות במצוות הרופא כדי להבריא ולהתחזק. ליל מנוחה, יקרים ואהובים. ולסיום עוד על החלב, סיפור קצרצר הלקוח מתוך הספר קוונטוס, מאת מטילדה כהן סרנו. בימי המלחמה בין טורקיה ואיטליה, 1912, גורש סבא יצחק, שהיה אזרח איטלקי מטורקיה, באוגר, והוא נסע לנפולי. שם היה החלבן בא כל בוקר, עם העיזים שלו, למכור חלב ישירות לאנשים. נהגו היה שם שכל הדיירים משלשלים את הקדים מן החלונות בתוך סלים הקשורים בחבלים יחד עם הכסף עבור החלב. החלבן היה מוציא את הכסף מן הסלים וחולב את החלב מן העיזים שהביא איתו ישר לתוך הקדים. בשעת החליבה היה נוצר על פני החלב קצף. כשהקצף היה מגיע אל שפת הקד, היה החלבן נותן סימן למשוך את החבל למעלה, והסל היה עולה בחזרה אל חלונו של הלקוח. סבא יצחק, שירד כמה פעמים לקנות חלב וראה בכל פעם את שקרה, שם לב שבפרק הזמן שנדרש להעלות את הסל למעלה, היה קצף וחלב נעלם, וכמות החלב שהייתה מגיעה למעלה הייתה קטנה מאוד. חשב סבא יצחק וחשב מה עשה, לקח את קד החלב, מרח על דפנותיו מעט שמן וירד לקנות חלב. נתן לחלבן את הכסף, והחלבן התחיל לחלוב. הוא חלב וחלב וחלב, והקד לא התמלא, מפני שהשמן שעל הדופנות המס את הקצף. פעמיים שלוש הצליח בכך סבא יצחק, והביא לדירתו כמות גדולה של חלב, עד שלמדו כל הדיירים לעשות כמעשיו, ומאז לא העיז יותר החלבן לשתות בדיירים התמימים. לבריאות. ואתם מאזינים יקרים, באשר אתם, חיו בטוב ולכו בדרכי השם באמת ובתמים, שהרי כבר נאמר במקורותינו, אשרי תמימי דרך. ובלב אוהב וחם אני מאחלת לכולכם לילה טוב וחג שבועות שמח. מענת.